אבל היא התחילה להיקרא מצרוגם, כי פשוט כאילו, משהו אחד של אמא קיבלת, את הבכי שלה.
אוי גאד, אני לחצתי על פליי.
יאללה. צריך להפסיק למלמל ולהתחיל למלמל לתוך מיקרופון.
סתם שתדעי שכבר לחצתי על פליי.
כן, תודה, זה יפה מצידך לומר את זה.
כן,
מצידך. עשינו פה עכשיו חצי שעה של שיחת תינוקות, כי כל מי שאנחנו מכירים בערך החליט שהוא מתרבה.
כן.
אז
כל מי שאנחנו מכירים החליט שהוא מתרבה, ואלה שכבר התרבו...
החליטו שמתרבים שוב.
לא, לא החליטו שמתרבים שוב, אבל עושים כל מיני כאילו שיחות על התינוקות שלהם, שכבר
כן.
בחוץ באוויר העולם.
כן.
אז כן.
אז כן, אז כן.
תקשיבי, אבל זה נחמד, עכשיו את יכולה להגיד שיש לך עוד חברים סלב, הקומיקס של ורד, סטטוסים מצייצים.
כן. וואי, אבל...
מי חשב שדבר כזה יכול להיות כל כך קונטרוורשל?
על הקומיקס שמראה על חשש מהתעללות בגני ילדים?
כן.
תראי.
תקשיבי, סך הכל, היא רוצה לה, כאילו, לא לשלוח את הילד של הגן, וואו. וואו.
כן.
הדרמה.
לכל אחד יש דעה. זה איך, איך היה את האמרה? Opinions are like assholes, everybody has one.
כן, דעות כמו חור תחת, לכולם יש אחד, ולא צריך להראות אותם לכולם.
ולא צריך להראות אותם לכולם, זה יפה. צריך לדעת להצניע.
כן, אנחנו בעד צניעות בפודקאסט הזה, להיות תאורות ובתוליות.
תאורה ובתולית, זה האלף בית של הפודקאסט הזה, כן.
בכל מקרה, אנחנו פה החלטנו לעשות חודש מלחמתי, כי... קצת הומור שחור לרגל יום השואה.
א' כל כן. ב' זה לא היה תכנון.
כן, זה לא היה חודש מלחמתי מתוכנן, אבל מה היופי בחודש המלחמתי הזה?
כן.
שאני לא צריכה לעשות שום תחקיר.
א' כל כן.
חודש שלם, זה מושלם.
א' כל כן, הסתדרת.
כן, לא, וגם כי יש לי מלא עבודות הגשה.
נכון. ואני מתחילה קורס שבוע הבא, אז גם אני כזה ממש נחמד לי שאנחנו עכשיו מקליטות קצת קדימה. אבל ככה. הרקע לסיפור הזה, זה זה שכבר כמעט קרוב לשנה, אני חושבת, יואב בעלה של קסניה רוצה לבוא לעשות פרק על מלחמת וייטנאם.
נכון.
הוא טוען שזה מאוד מעניין, אני אישית פחות מכירה את מלחמת וייטנאם.
לא מכירה כלום על וייטנאם, אני יודעת שארצות הברית ווייטנאם הלכו מכות, די אנד.
די
אנד. ועל החיפים.
על החיפים, כן. אני מכירה קצת, אני מכירה קצת תמונות מווייטנאם, מאוד מפורסמות בגלל קורסים בתקשורת. אני מכירה קצת על קוריאה במלחמת וייטנאם, כי כאילו למדתי הרבה על קוריאה, אבל לא מכירה הרבה על וייטנאם.
ועל זה הפרק שלנו היום, למי שפספס את הארט.
זהו, למי שפספס את הארט. שבוע שעבר עשינו פרק, בעצם סקירה קצת על מה קרה במזרח מסוף המאה ה-19, אפשר לומר, עד אמצע המאה ה-20, כל מה שקשור.
המאה החישבה.
המאה החישבה, אנחנו עוד נגיע אליה, אבל זה באמת היה סקירה כזה של מה יפן עשתה. בתקופה הזאת.
נזק, הרבה נזק.
הרבה נזק, אבל זה באמת הדבר היותר דומיננטי שקרה. היום, לפני שאני אכנס ככה לוייטנאם, אם אנחנו כבר סוקרות את אסיה, אמרתי שאני אעשה את זה הרבה זמן, אני הולכת לעשות סדר, לאנשים שלא יודעים...
למה יש שתי קוריאות?
למה יש שתי קוריאות? יש צפון, יש דרום, למה ואיך הגענו לזה? ולמה בשתיהן יש שיטות ממשל מאוד שונות?
טם טם טם.
טם טם טם. אז לכל מי שאי פעם שאל את עצמו, למה לזזל יש קוריאה הצפונית והדרומית? בשביל זה אני פה. בשביל זה הגעתי.
אני עכשיו כאילו ממש רוצה לקרוא לפרק למה יש שתי קוריאות, אבל אנחנו צריכות לדחוף את המתעסקות איפשהו.
מתעסקות בשתי קוריאות.
לא.
ולמה יש שתי
קוריאות? מתעסקות בלמה יש שתי קוריאות. נראה לי ככה נקרא לפרק.
אני חושבת שזה יהיה מוזר, אבל כשיקראו את זה קוריאות. מצד שני,
קוריאות.
קוריאות.
קראנו לפרק חרמנטיקה, וזה משהו מוזר לך.
כן, נשים דגל קוריאה ברקע, את שני הדגלי קוריאה, והם הבינו. אז ככה, בואי ניכנס לזה, כי יש לנו על מה לדבר. סקירה באמת...
דיסקליימר קל, אני סופר מצוננת, אז אם תשמעו אותי מושכת באף, או משתעלת, או מתעטשת, או נשמעת כמו אנס...
כי את בן אדם.
זה, כן, כי אני סופר מצוננת.
כן. Because you're human.
Thank you.
כן.
לא תמיד.
לא תמיד.
תמשיכי.
אז סקירה היסטורית כמובן מתומצתת יחסית לכל הסיפור של הקוריאות וקוריאה באופן כללי, קוריאה מודרנית. ככה. קפץ לי. אוקיי. קודם כל, קוריאה היא חצי אי, למי שלא בטוח.
למי שלא ידע.
כן. היא מאוד הררית והיא מאוד דלה במשאבים. אז זה קצת...
כמו יפן.
כמו יפן, וזה גם קצת כאילו בסה, כי כשאין לך הרבה משאבים את צריכה לפנות קצת לבחוץ, אבל זה כזה משהו בכללי שטוב לדעת על קוריאה. הגבולות של קוריאה עצמה השתנו במהלך ההיסטוריה, לא, בלי קשר לצפון דרום, אני מדברת הרבה לפני, המדינה, הממלכה של קוריאה השתנתה הרבה, במיוחד כי קודם כל היא פוקל פוינט בין רוסיה, יפן וסין.
איזה נח זה.
זה נחס.
זה כאילו, את תקועה באמצע גיאוגרפית וכאילו כולם רוצים.
וכולם רוצים, תמיד רוצים עוד שטח, תמיד רוצים לדחוף קצת גבולות וזה. במהלך ההיסטוריה יש הרבה ממצאים ארכיאולוגיים.
זה כמו פולין. של אירופה.
כן, קצת, שאת פשוט בין מעצמות ואין לך ברירה.
כן, תקועה שם.
כן. וואל, את הקמת שם מדינה, אז שהפעם הקימו שם מדינה ועכשיו את תקועה, בפעם.
כן.
אבל במהלך ההיסטוריה באמת, למרות שהיא נמצאת בכזה פוקל פוינט, וכאילו אסיאטים והם קרובים לסין והכל, כן יש הרבה ממצאים ארכיאולוגיים שהם אותנטיים לאזור של קוריאה ספציפית, לא סינים, לא יפנים, משהו שהוא אותנטי קוריאני.
קוריאני פרופר.
פרופר.
כל מיני להקות, למשל.
BTS.
כן.
BTS של הפעם.
של הפעם. בלק פינק של הפעם, זהו, זה שתי הלהקות היחידות שאני מכירה.
אני מכירה הרבה יותר, אבל אני לא אכנס לזה. הייתי פעם מאוד חזקה בקוריאה, בקוריאה ובקייפופ, בכללי. עכשיו, בגלל שבאמת מצאו את הממצאים הארכיאולוגיים האלה, אז מאשרים שהיא הייתה ישות נפרדת, בפני עצמה, מסין ויפן, למרות המיקום שלה. ההיסטוריה הכתובה של קוריאה מתחילה, כמובן, בסין.
Of course.
סין כתבה על כולם, גם ההיסטוריה הכתובה של יפן התחילה בסין.
אני חושב שדיברנו על זה בכל כך הרבה פרקים.
כי הסינים, מזל שהם היו שם לתעד.
כאילו,
מישהו היה שם לתעד.
כאילו, ליטרלי, חצי מהפרקים שלנו זה כזה, אנחנו לא יודעים כי אף אחד לא כתב.
כן,
הסינים כתבו.
מה שהם כתבו זה מה שאנחנו יודעים. אז באמת ההיסטוריה הכתובה מתחילה בסין, היא מתוארכת לתקופת שלושת הממלכות, בין השנים 100 לפני הספירה, עד 668 לספירה בערך. ובמהלך כאילו התקופה של לספירה היו בעצם שלוש ממלכות מרכזיות שהתקיימו בשטח קוריאה בהיסטוריה העתיקה. ויש להם הרבה חשיבות גם לתפיסה שקיימת היום בקוריאה הצפונית והדרומית. ואני אסביר.
כן.
אני תכף אכנס להסביר רגע על הממלכות, אבל צריך להבין שהקוריאנים עד היום הם אנשים נורא מסורתיים. מסורתיים לא בפן, את יודעת, כאילו, לא יודעת איך להגיד את זה, לא עכשיו יהודי פנאטי, את יודעת, כאילו, פולחנים וזה, okay. אבל משהו כמו סגנון השינטו היפני, לא בקטע הדתי, אבל בקטע של לשמר את המסורת ולעשות דברים בצורה מאוד מסוימת, ומאוד להיות קרוב למקורות שלך ולמאיפה באת.
אוקיי.
Okay. עכשיו, בואי נדבר על שתי הממלכות שהיו בתחילה, כאילו, היו שלוש ממלכות עיקריות.
אוקיי. Okay.
שתיים שהייתה
להם... אני זוכרת שהיה להם
כן.
איזשהו...
כן.
הייתה להם ממלכה אחת שהייתה הראשית או משהו כזה, ועוד שתיים קטנות.
אני לפי מה שאני ראיתי, אגב, אני אציין את זה גם, כל המידע מגיע מתוך קורס שעשיתי בתואר, שנקרא מבוא לקוריאה מודרנית, משהו כזה. אז אני לא ממש זוכרת, ולא ממש הצלחתי להבין גם מהסיכום, אבל אני די בטוחה ששלושת הממלכות האלה חיו במקביל, באיזשהו שלב, ואז אחת התחילה לכבוש קצת יותר, קצת פחות. אבל בערך מהמאה השביעית לספירה, 668 עד 918, יחדה ממלכת שילה, או שילה, את הממלכות שהיו באזור הזה, והפכו לממלכת שילה המאוחדת. אז ממלכת שילה בעצם יחדה את הממלכות שהיו שם, והפכה לשילה המאוחדת. הגבולות שלה היו מאוד מאוד דומים לגבולות של דרום קוריאה של היום. אם אנחנו נסתכל על המפה וננסה להבין איפה הייתה שילה, זה בערך הגבולות פלוס מינוס. עכשיו, שילה הייתה מאוד קרובה לדרך המשי, ובגלל זה האמינו שהיא הייתה ממלכה מאוד מתקדמת.
בגלל שכאילו כל הסחורות וכל הדברים והכל כזה עבר שם.
היא הייתה מאוד מתקדמת, היא הייתה מלאה בשפע, היא הייתה מאוד אומנותית, היא הייתה באמת כזה מאוד מה שאמרנו על תקופת הייאן של יפן, התקופה שכזה האומנות התחילה להתבסס ודברים כאלה.
ספרות, בלגנים וזה.
בדיוק. אז זה היה מאוד שילה.
מצחיק אותי שכאילו אם את תסתכלי בהשוואה למלא מדינות, לכל מדינה, ממלכה, אנא ערף, יש את השלב הזה שפתאום הם מאוד היפים ואומנותיים, וזה לאירופה את הרנסנס, יפן האלה מתיין, עכשיו גם בצ'ילה, אבל של הקוריאנים, לא המדינה.
צ'ילה של הקוריאנים, כן. אז היה להם באמת הרבה הרבה שפע, והרבה הרבה כזה אמנות ופן. צורפים היו מגיעים מממלכות אחרות, במיוחד לקוריאה, כדי ללמוד אמנות של כאילו, איך להיות צורפים יותר טובים בסגנון הקוריאני, וקוריאנים יצאו מחוץ למדינה בעצם להתמחות במדינות אחרות, ולהחזיר את המידע הזה חזרה למדינה. והיא באמת נחשבה לאחת המדינות היותר מפותחות בזמנה.
כל הכבוד.
כן, כל הכבוד מהם. אממה, שילה נפלה ב-918.
אולו.
ואחריה קמה ממלכת גוריו. עכשיו, גוריו הייתה ממלכה לוחמת, בעיקר, זה היה כאילו הפוקל פוינט שלה, היא מאוד לוחמת, היא מאוד חזקה, והיא שלטה באזור בצורה...
דיסי ספרטה. של קוריאה.
כן. והיא שלטה באזור בצורה מאוד צבאית כזה ואגרסיבית, עד 1392. זה כזה התקופה של גוריו. עכשיו, אמרנו שהקוריאה...
100 שנים לפני שגילו את אמריקה. כן. כאילו לא באמת גילו, אבל כן.
כן. אחרי לפני שקולומבוס חשב שהוא גילה את אמריקה. כן. הוויקינגים היו שם קודם, דימרנו על זה. עכשיו, התפיסה, כמו שאמרתי, של קוריאה, הם מאוד מאוד מסורתיים, ומאוד מאוד... במיוחד אחר כך נדבר קצת על כיבוש יפן, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, אבל מאוד חשוב להם להראות את הקשר שלהם למסורת. קצת כמו שלנו חשוב להראות את הקשר שלנו למסורת בארץ ישראל.
אני יכולה להבין את זה, אבל כי כנראה מלא זמן, כשהיה שם את השלטון היפני, שזה היה חסיד בקופה המודרנית, ניסו למחוק את כל מה שקשור לקיום הקוריאני ולמסורת שלהם, אז עכשיו עוד יותר קריטי להם להראות את זה.
לא רק שניסו למחוק, אחד הדברים שהיפנים מאוד מאוד אמרו זה שקוריאה היא לא מדינה שיכולה להתמודד לבד, והיא צריכה מישהו שינהל אותה. שהם לא מסוגלים להיות עצמאים. ובגלל הקרבה שלהם למקום וההיסטוריה שלהם מאוד חשוב, גם היום לשתי הקוריאות, להזדהות עם העבר שלהם. אז, הדרום מזדהה מאוד עם ממלכת צ'ילה.
אוקיי.
בגלל שהם רואים את עצמם מאוד מתקדמים, ומאוד כאילו יותר כזה נהורים וכל מיני כאלה. בזמן שהצפון...
הוא עם גוריו.
הוא עם גוריו. כי הם רואים את עצמם כמדינה חזקה, לוחמת, וכאילו מבוססת עם מעמד.
יואו, תקשיבי, את ראית הסרטון הזה של הטיל שהם שילחו?
לא.
לא ראית הסרטון? לא. הם עשו את הסרטון שנראה כאילו הפיקו אותו ילד בן 10.
אוקיי.
Okay. עכשיו צילם וניסה להראות את עצמו סופר הירו מגניב. הם מראים שמשגרים שם את הטיל, והדיקטטור שלהם איך קוראים לו?
קים ג'ון גון.
כן, זה... הולך שם כאילו עם הגב, במעיל אור, משקפי שמש מוריטה, משקפי שמש, הטיל מאחוריו אף, לוחצים על הכפתור, הטיל ממריא, והם כזה מראים, וואי, זה הדבר הכי מגוחך שראיתי, זה נהדר.
אנחנו קצת נדבר על זה גם.
אנחנו,
על התפיסה הזאת.
אנחנו נשים את הסרטון הזה אחר כך, תקשיבי, זה פרייסלס.
אנחנו קצת נדבר גם על העניין הזה של מראים, ושל של מן הסתם הנשיאים,
וכמובן גם את השיר של ליטל ביג, על לולי בומב.
אוקיי, על צפון קוריאה.
כן.
סבבה. אז כמו שאמרנו, באמת כאילו, כל אחת מהמדינות בחרה באידיאולוגיה שלה, לפי מה שרלוונטי למדינה שלה, מתוך ההיסטוריה הקוריאנית, וככה הם מצדיקים את כל מה שקורה שם. בקיצור, ב-1392, התחלפה ממלכת גוריו, בין היתר בגלל הקריסה של השושלת המנגולית בסין באותה תקופה. זאת אומרת, קוריאה במשך הרבה מאוד שנים הייתה מדינת חסות של סין. כי היא מדינה יותר גדולה, מדינה שהם עובדים איתה בשיתוף פעולה, מביאים בין הסחורה, כל מיני כאלה. והשלטון תמך בשלטון. וברגע שהשושלת המנגולית בסין נפלה, כמו שזה קרה בערך בכל ההיסטוריה של סין, קמו נפלו. וגם גוריו נפלה, ובעצם אז קמה הממלכה בעצם מבוססת ביותר שהייתה בקוריאה עד העידן המודרני, שזאת ממלכת ג'וסון, שהשלטון שלה היה מ-1392 ועד 1910.
וואו, כל הכבוד.
כן, כן. זאת אומרת, עד שהיפנים הגיעו, זאת הייתה הממלכה, וזאת הייתה בעצם השושלת הקיסרית שהייתה. כן. היא הייתה ממלכה מאוד יציבה. מאוד יציבה, וזה גם היה חלק ממה שגרם בסופו של דבר למפלה שלה, כי היא לא פגשה את המודרנה עד שיפן הגיעה, עד 1910. כי לא היה לה צורך במודרנה.
כן, לא הייתה סיבה.
זהו, לא היה לה את כל המרידות, ההפוכות, כל הבלגן הזה שהיה בסין ויפן. בסין ויפן השלטון התחלף במאה ה-18 בערך. כן. אז כאילו השלטון של השוגונת נפל אמרנו,
וגם אף אחד לא בא ועשה להם נוק נוק נוק.
עד שהיפנים הגיעו ועשו להם נוק נוק.
כן.
כן, אז אם באמת במאה ה-19 בערך היפן, יפן נפתחה למערב והתחילה קצת ללמוד, וסין מן הסתם תמיד הייתה בקשר כזה או אחר עם המערב, לקוריאה זה לא היה אכפת. לא הייתה מתעסקת בזה, היא בסבבה שלה, היא בפנן שלה, לא מעניין אותה. וכן, וזה היה חלק ממה שהביא לנפילה שלה. הקיסר המוכר ביותר בג'וסון היה בחור בשם סג'ונג, מישהו שלט אי, שהוא בעצם היה זה שהמציא את ההנגול, הכתב הקוריאני.
אוקיי.
אם עד אליו, כמו שאמרנו, הייתה השפעה סינית. זהו, הייתה השפעה סינית, ולמדו לכתוב מהסינים, כי הסינים כן. היו אלה שתיידו. אז רק בעצם היותר, הדרגות היותר גבוהות, הבכירים יותר, האצילים יותר, ידעו לכתוב. כי לכי תלמדי עכשיו
כן.
את כל הקריקטורות הסיניות. והקיסר הזה היה קיסר שאמר, אני רוצה שגם פשוטי העם, שגם כאילו האנשים הפשוטים ידעו לקרוא. אין סיבה שהם לא ידעו.
תכלס.
אבל אני לא אשיב אותם עכשיו, אין להם את הזמן הפנוי שיש לנו, משפחת האצולה, לשבת וללמוד.
כל היום בזה. כן. הם צריכים לעבוד בשדות.
הם צריכים לעבוד בשדות. אז הוא החליט להנגיש בעצם כתב חדש, הוא ביסס אותו, אם אני זוכרת נכון, זה פשוט...
על עיגולים. הוא ביסס על מלא עיגולים.
לא מלא עיגולים, יש להם עיגול, יש להם קו אנכי וקו רוחבי, נכון?
על עיגולים.
לא בדיוק.
אם אתם רואים כתב עם מלא עיגולים,
זה קוריאני.
זה קוריאני.
הכתב הקוריאני, הוא כאילו קצת מסובך להבנה בהתחלה, אבל זה בגדול, יש לך הרבה קווים, יש לך עיגולים, ומה שהם עושים, הם משתמשים, כאילו זה כזה, האדם, השמיים והארץ, זה היה כאילו החשיבה של הקיסר כשהוא בנה את הכתב הזה, והוא פשוט מרכיב מתוך השלוש דברים האלה, מרכיב מזה אותיות. ואז את האותיות הם שמים בסוג של ריבועים, זאת אומרת, יש לך כאילו ריבוע, ואת שמה בצד שמאל למעלה, ימין למעלה, שמאל למטה, ימין למטה, וסוג של מרכיבה ככה אותיות. ניסיתי, כאילו הייתה תקופה שידעתי קצת לקרוא לכתוב, אבל מלא שגיאות כתיב, כי לכי תמיד איך כותבים את זה. אבל זה,
כן, בעונש, כאילו.
זה מורכב, אבל זה פחות מורכב מהסינית.
אני לא. עד עכשיו, עזבי סינית, עד עכשיו לא נתקלתי במשהו יותר מורכב, כאילו, מיפנית. כי בסינית לפחות יש לה רק את הסימניות.
כן.
ביפנית יש לך שלושה סוגי כתב, כל אחד משמש לאיזה משהו אחר. וגם הדקדוק שלהם מהשטן.
אז זה אותו סגנון דקדוק. כאילו, אני לא יודעת מבחינת המילות יחס, אבל בסך הכל הסגנון של
אז קודם... אז במילות יחס, הטיות.
כן, אבל קודם מגיע הדבר נפש. ואז מגיע הפועל, זה מאוד דומה בקוריאנית. יש גם הרבה מילים שהן דומות בין קוריאנית ליפנית. נגיד
ביפנית... זה קוריאנית זה יפנית של דירי אבנר.
כן.
ככה השפה נשמעת.
כן. אבל דיריבניה זה כפר.
כן.
אבל תחשבי שכאילו אם ביפנית יש לך את המילה קפנג, קאבנג, אם אני לא טועה, זה תיק.
קבן.
קבן. אז בקוריאנית זה קבנג, כאילו משהו כזה, זה כאילו אותו דבר. כאילו יש מילים ויש מילים, כן, אבל בכל מקרה הוא המציא את הכתב של ההנגול, הוא התחיל שינויים בצורת הבנייה והארכיטקטורה ובלה בלה בלה, וכאילו קידם את קוריאה, מהבחינה הזו, אבל כאילו, את יודעת, לא תותחים וזה, כי כאילו, מי צריך את זה?
כן, כאילו, אין לנו, אנחנו לא נלחמים באף אחד, כן. בוא נתעסק
בשלנו.
בשלנו, בדברים שלנו. זה בדרך כלל, כשיש לך תקופות של שלום, אז אנשים משקיעים יותר בהשכלה, באומנות, נכון. בדברים כאלה. כשאין לך תקופות של שלום, אין לך זמן כאילו להתעסק לא.
את מתקדמת בצורה
כל אחרת. הדבר הזה.
הם לא היו בלחץ, הם יכלו להרשות לעצמם, לא כן. היה נטפליקס. בכל מקרה. כמו שאמרנו, ג'וסון בעצם פגשה את המודרנה בצורה מאוד טראומטית. הם לא ממש הבינו את הצורך במודרניזציה, כי אמרנו...
כן, למה?
למה? היה להם סבבה איך שהם היו, מה הם צריכים מודרנה. הם היו מאוד קונפוציאנים בתפיסה שלהם, הם לא הבינו את הצורך בכסף, וכזה זה קצת בעייתי כשהעולם נורא קפיטליסטי.
כן, בעולם מתקדם לשם, בשוק חופשי ודברים כאלה.
כן, הם היו נורא צנועים במשפחה.
בסחר גלובלי.
כן, הם היו באופן כללי נורא צנועים, גם במשפחה הקיסרית. הם היו נורא צנועים, את לא תראי עכשיו, תלכי להרמונות מפעם, ואת תראי הרמונות מטורפים ומלא זהב ופאר שהיה לך באירופה.
כן.
הם היו נורא נורא צנועים, הם לא היו צריכים את כל זה. והם האמינו שבאמת החשיבות והעליונות של האדם היא בהשכלה שלו ולא באושר שלו. ואז זה מאוד בעייתי, בקפיטליזם.
כן.
עכשיו, כמו שאמרנו, יש הרבה כבוד למסורת עד היום, הם הרבה פעמים יעדיפו כלים מסורתיים, כמו נגיד קש, מסננת מקש, מאשר לא. מסננת ממתכת.
אוקיי.
כאילו, כל מה שהם יכולים כדי להחזיר את עצמם, כאילו לשמר מה שהם יכולים מתוך המסורת, הם יעשו את זה.
הגיוני.
במשך התקופה העתיקה, קוריאה הצליחה למנוע בסך הכל בערך 600 ניסיונות פלישה לתוכה, אבל היא לא חיפשה להתקדם, והיא קיבלה...
לא חיפשה לקבוש או דברים כאלה.
לא, היא כן קיבלה איזשהו לחץ מסין ויפן להתקדם, בקטע של להקים מסילות רכבת, לחתום על כל מיני הסכמים בינלאומיים, אבל הם כאילו חיפשו להישאר פשוט בעולם שלהם, בסבבה שלהם. ואז במאה ה-19, המאה הכי שווה, הגיעה יפן ודווקא על הדלת של קוריאה. מה שאמרנו שעשה קומודור פרי, כן. ליפן כמה שנים לפני זה.
ועשו להם, טוב, טוב, טוב.
טוב, טוב, טוב. ויאללה, מלא תותחים, בלגן, כיף חיים, תחתמו על הסכמים בלתי שווים. ב-1876 נחתם הסכם קנגאווה, שכלל פתיחת נמלי קוריאה למסחר. קוריאה תצא מחסות סינית טוטלית למעמד עצמאי, ולשום מדינה אסור להכניס אליה צבא.
טם, טם, טם.
כן. כמובן, הסכמים בלתי שווים, הם העניקו ליפן איזושהי קדימות מוחלטת בתחום הכלכלי בקוריאה מבחינת מיסים ודברים כאלה.
קורף.
היפנים מציעים להכשיר את הצבא הקוריאני, אבל מהר מאוד נוצר מצב שכאילו החיילים הקוריאנים התחילו להריץ את המפקדים היפנים שלהם, והם היו נאמנים להם ברמה שהפכה את הצבא הקוריאני לסוג של שלוחה של הצבא היפני.
שזה לא באמת היה צבא קוריאני.
כן, בדיוק. הם מאוד מהר כאילו פשוט הפכו לחלק מהצבא היפני.
נהדר.
והרבה חיילים גם היו נתפסים לפעמים כבוגדים. כי כאילו כשהבינו שהפנים של יפן הם לא לשלום, כן. ועכשיו אתם תומכים בצבא היפני, זה קצת בעייתי.
טיפה.
קצת תזכורת לפרק הקודם. מלחמת סין יפן הראשונה, בין 1894-95, התחוללה בין היתר על אדמת קוריאה. הייתה סביב הרבה מרידות של עיקרים קוריאנים, הכניסה של יפן למדינה, המלכה מין, שהייתה מלכת קוריאה באותה תקופה, פנתה לסין לעזרה, היפנים נורא נעלבו ולא רצו שסין תיכנס, כי אמרנו שמוציאים צבא מתוך קוריאה, את מדינה עצמאית עכשיו.
כן, יש לך רק את הצבא שלנו.
כן, אז הם אמרו שכאילו, אם עכשיו סין
תכניס חיילים... מה זאת אומרת, את רוצה עוד
צבא? זה לא בדיוק היא רוצה עוד צבא, היא צריכה עזרה. בגלל מרידות העיקרים, ובגלל כל המהפכות והבלגנים שהיו פתאום במדינה, משהו שהם לא רגילים אליו, אז המלכה מין ביקשה מסין עזרה, כי סין הייתה חסות שלה הרבה מאוד זמן.
כן.
ויפן לא רצתה, כי יפן התחילה להתבסס בקוריאה, והם אמרו שאם הסינים ייכנסו לקוריאה, תתחיל מלחמה, כי הם באו לכבוש. בסופו של דבר, באנו לעשות שמח. בסיום המלחמה ב-95, היפנים ממש לא אהבו את המלכה מין.
אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לכבוש, ייי.
כן.
מגיעה בעצמי.
מאוד, מאוד. יפן לא אהבה את המלכה מין, כי המלכה מין הייתה מאוד קשורה לסין, הייתה מאוד עוזרת לסינים עם מידע וכאלה, אז הם לא סמכו עליה. אז הם הסתננו לארמון המלכות, מחופשים לחיילים קוריאנים, חטפו אותה ורצחו אותה ביער. מאוד נחמד בצדם, כן. מסכנה המלכה מין.
זה היה שלה. זה מה שקורה כשאת בוחרת הצד הלא נכון במלחמה.
אבל עד עכשיו זה היה שלה, עכשיו באו לקחת לה, אני יכולה להבין אותה.
ואני עושה תתני.
לא, התשובה היא לא, זה שלי.
אבל בהסכמה, זה בסדר, בהסכמה זה בסדר.
באתו לשחרר אותך.
בדיוק.
לא. ונראה לי נכנס לי שערות של ריין לאף, קריאת לי אף, חתול פח. במלחמת רוסיה-יפן, בשנת 1905, אני קופצת קדימה, הרוסים כמובן תמכו בקוריאה, ייצאו לה, הם הודיעו בוועידה שהתקיימה בעצם שהרצח של המלכה מין היה על ידי היפנים, למרות שהיפנים ניסו להכחיש את זה. ואחת הסיבות שגם קוריאה הייתה יחסית קרובה לרוסיה, אם את שואלת את עצמך איפה היה מלך קוריאה באותה תקופה של,
הוא התחבא ברוסיה.
של סין יפן, הוא הצליח לברוח דרך מנהרות מתחת לארמון המלכות שלו לשגרירות רוסיה,
אוקיי.
והוא גר שם במשך איזו תקופה של שנה וחצי לדעתי, אחרי מלחמת סין יפן, ובעצם באמת היה תחת התמיכה של הרוסים בשלב הזה. אז כאילו איפשהו קוריאה תמיד הייתה באמצע סכסוכים של יפן, זה כזה דוז מדלין קידס, כזה כל הזמן מפריעים ללכבוש אותה, זה היה ממש ככה, הם כל הזמן הפריעו ליפן לבוא לכבוש אותה, אין להם בושה.
כן, כאילו מה סך הכל היפנים ביקשו?
כן, אז היפנים מאוד התעודדו מזה כן לבוא ולכבוש אותה, כי כאילו מה אתם עושים צרות עכשיו? ב-1911 אין קוריאה. כאילו, היא עוד חלק מיפן עכשיו, היא נחשבת לחלק ממדינת יפן. הבן של המלך סלש הקיסר האחרון הודח מכיסאו, כמו שאמרנו, והוא לא מותיר אחריו צאצאים.
טם טם טם.
כן. כמו שאמרנו בפרק הקודם, היפנים ביטלו את התרבות הקוריאנית, אין יותר שפה קוריאנית, אין שמות, כולם עכשיו הפכו ליפנים.
כולם ימם אותו.
כן, מן הסתם, הציבור לא לקח את זה ב... כאילו, בקלות ראש, כן?
מן הסתם,
כי באו לבטל אותם. אז היה חוק כאילו אחרי שהם אמרו, אוקיי, אין יותר קוריאנית בבתי ספר, מעכשיו אנחנו לומדים רק יפנית ורק את ההיסטוריה היפנית.
כן.
אז אנשים לא רצו לשלוח את הילדים לבית ספר.
ברור.
כי מה הם ילמדו שם?
על ההיסטוריה המעניינת של יפן.
יש להם היסטוריה נורא מעניינת, אבל כן. לא בכוח. לא בכוח.
תראי.
אם אני לא רוצה, אל תכריך אותי.
אבל הם יכולים. נגיד, את גם לא רוצה יכולים. לשטוף כלים. אבל צריך.
אז באמת היה חוק. חוק חינוך חובה, שנחף על ידי המשטר הצבאי היפני, שהכריח הורים לשלוח ילדים לבתי ספר, כדי שילמדו תרבות יפנית.
כמו שצריך. כל הכבוד להם.
כן.
קצת השכלה.
קצת השכלה. עכשיו, למרות הניסיון הזה לביטול של כאילו תרבות הקוריאנית, כן הצליחו לשמור על המסורת שלהם בשושו במשך 35 שנה תחת הכיבוש היפני.
הם היו מתייבנים כאלה.
הם היו מתייבנים כאלה. היה לי משהו להגיד ושכחתי. רגע.
כן.
כאילו הם מאוד מאוד דחפו. יפן מאוד רצתה בוויז'ן שלה שהדור הבא לא ידע קוריאנית. זה מה שהם ניסו לעשות.
כאילו להכחיד לגמרי את השפה.
להכחיד לגמרי את קוריאה ואת המסורת הקוריאנית. המטרה שלהם עכשיו, אתם חלק מיפן. עכשיו, זה שלנו. ואני לא רוצה שהדור הבא ידע שאי פעם הייתה קוריאה. כי עכשיו זה רק יפן.
נהדר.
כן. אבל זה לא כל כך עובד. כי כמו שזה לא עבד לרומאים והיוונים בארץ ישראל, זה לא כל כך עבד גם ליפנים בקוריאה.
ברור.
לפני, זירות, עם הראש לתוך המיקרופון. אז כמו שאמרתי, היה את הכזה, היה תקופה מאוד נוקשה של יפן, אחר כך היה איזשהו
התרחות, כן.
אחר כך בתקופה היותר מאוחרת של מלחמת העולם השנייה, זה היה עוד פעם נורא נורא קשוח וצנזורה וכאלה, אבל באמת אחרי המוות של הקיסר קוג'ונג, שהיה הקיסר האחרון של קוריאה ב-1919, התחילה מה שנקראה מחאת הראשון במרץ.
אוקיי.
בפועל המחאה התחילה בשלישי במרץ, אבל זה היה כי הם רצו לבלבל את היפנים, אחרי ההלוויה. אבל בעצם בעקבות ההלוויה שלו, הם התחילו מהומות מטורפות בתוך העיר, שנמשכו כאילו בתוך המדינה, שנמשכו 3-4 חודשים.
אני יכולה להבין אותם.
2-3 חודשים, שממש כאילו ניסו להתנגד, כי הקיסר האחרון שלהם מת בלי צאצאים. ליטרלי, ביטלתם עכשיו את כל השושלת הקיסרית של קוריאה.
וזה כזה, טוב, נו, this is my last resort.
כזה, אין לי יותר מדי מה לעשות, אז יאללה מכות. הייתה צנזורה יפנית קשה. אסור היה לדבר על המלוכה הקוריאנית כעצמאית לאורך ההיסטוריה. כן היה אפשר להגיד שקוריאה לא התפתחה, כי הייתה מדינת חסות של סין, והכל היה במטרה לערער את הקוריאנים שהתרבות שלהם כושלת, ויפן פה כדי להושיע. Don't resist.
כן, ממש, באנו להציל אתכם.
Don't resist, כזה. המרידות היו מדוכאות בכוח, רק יפנית הייתה מורשת גם ברישומים של כאילו נתונים עסקיים, כפייה של פולחן השינטו כמובן, הפולחן היפני, זה היה יחד עם הסגידה לקיסר כמובן, כל מי שהתנגד היה נכלא או עובר חינוך מחדש תוך כדי עינויים קשים.
נהדר.
מנו לחנך אתכם, בכוח, עם שוט.
את מכירה דרך אחרת לחנך ילדים?
לא.
בבקשה.
לא, אין שום צורה. סגירת ארגונים קוריאנים, פתיחה של ארגונים ממשלתיים חדשים יפנים. ב-1943 רק 50% מפקידי הממשלה היו בפועל קוריאנים.
היופי.
והם היו בעיקר בדרגים נמוכים. אין דבר כזה.
ברור, שלא יהיה להם כוח.
נכון. בקיצור היה שמח, אבל אז היה אטום. יום אחד היה אטום.
אבל אז אומת האש פלשה.
בדיוק. אומת האש פלשה כשאני חושבת שיפן נכנסה לקוריאה.
עכשיו את יודעת שהם ביססו את זה, הרי אומת האש זה יפן, האדמה זה סין, נוודי האוויר זה טיבט.
מאוד, מאוד טיבט, כן.
האלה במים זה כל האינויטים, ויש לך את האלה בביצות זה פלורידה.
האלה בביצות זה פלורידה.
כאילו לא פלורידה, כן, זה שם יש את הביצות, נו, איפה ש... או שאני סתם מציעה. לואיזיאנה,
פלורידה, לא יודעת.
לואיזיאנה, לואיזיאנה כנראה, איפה יש את הביצות בערב. בטוח לא
מסצ'וסטס. בקיצור, אטום, באסה, הכריחו את יפן לצאת מקוריאה. פה בערך עצרנו את הסיפור שלנו על יפן בפרק הקודם.
כן.
מה קרה אחרי 30 ומשהו שנה של כיבוש יפני במדינה שאין לה שושלת קיסרית יותר?
ואין לה שלטון.
ואין לה שלטון.
מכות.
לא, כאילו, אולי. לאחר הנסיגה היפנית, בעצם העם הקוריאני לא הצליח להתגבש שוב ליחידה מאוחדת אחת, כי הם היו נורא מפולגים לאורך הזמן. וזה לא היה ממש גיאוגרפי כמו שזה היה גם אידיאולוגי. יש הרבה אנשים שראו בקוריאנים ששיתפו פעולה עם היפנים כבוגדים, יש הרבה קוריאנים ששיתפו פעולה כי לא הייתה להם ברירה, כי יהרגו אותך, אין לך אופציות. אז כשיפן נסגה, רוסיה שלחה את הצבא הרוסי בעצם לשחרר את קוריאה.
עוד פעם? כולם רוצים לשחרר את קוריאה, כולם יודעים מה יותר טוב בשביל קוריאה, מאשר קוריאה עצמה.
לא, פה זה באמת היה כאילו לעזור, כי קוריאה, שוב, היא לא הייתה במצב שהייתה יכולה לעשות סדר לבד.
אוקיי.
30 ומשהו שנה בלי שלטון עצמאי.
כן, אבל אני בטוחה שהקומוניסטים החמודים
באו לשחרר.
באו לשחרר. אני בטוחה, כמו שעכשיו, רוסיה באה לשחרר את אוקראינה, מהנאצים.
היא תמיד באה לשחרר. אז פה היא באה לשחרר את קוריאה מהיפנים. המטרה באמת הייתה לוודא שהחיילים היפנים נסגו, ולא נשארו לבזוז, או פשוט נשארו בתוך המדינה.
כן.
עכשיו, כשזה קרה, כמובן שהאמריקאים לא סמכו על הרוסים שישחררו כמו שצריך, אז הם שלחו צבא לקוריאה גם, על מנת לבלום השתלטות רוסית.
כי אף אחד לא רצה קומוניזם.
נכון. וכל זה בעצם היה תוך כדי תחילת המלחמה הקרה גם. אז ערב ורוסיה לא הכי חברות, ואנחנו לא סומכות אחת על השנייה.
בצדק.
אז תוך כמה חודשים בעצם היפנים מפנים, כאילו מפונים מאדמת קוריאה, תוך פיקוח שהוא רוסי ואמריקאי, הרוסים מהצפון ואמריקאים מהדרום. עם הרוסים חוזרת בסופו של דבר גם יחידות קוריאניות מאומנות שהיו נושאות נשק.
אוקיי.
שהם בעצם בתקופת הכיבוש היפני היו הרבה אנשים שברחו לאזור הסין, ופשוט הקימו שם איזה שהם מחתרות כאלה שלהם.
אוקיי, לכי פלמח.
כזה, לכי פלמח, בדיוק זה, בדיוק זה. אממה, כשהם היו בסין, הם מאוד התחנכו גם תחת הקומוניזם.
ברור.
והם חוזרים עם הרבה מאוד כעס על כל מי שהיו משתפי פעולה עם היפנים, מבחינתם, כל הבוגדים ששיתפו פעולה עם היפנים, והיו כזה סוג של, כמו שאומרים לך, למה היהודים לא התנגדו בשואה? כמו שאומרים לך כזה, למה הם לא התנגדו? כי יורים בהם. הסוג של אותו דבר. למה הקוריאנים לא התנגדו ליפנים? כי ירו בהם.
בין היתר, ואימו לראות במשפחות שלהם ודברים כאלה.
כזה.
לדוגמה.
עכשיו, בין אלה שחזרו לקוריאה אחרי בעצם הנסיגה היפנית, יש לנו שני חבר'ה מאוד חשובים שאנחנו צריכות להכיר. שני אנשים, אנשי מפתח.
אוקיי.
קודם כל, קים איל סונג. שמעת עליו?
לא, אבל אני בטוחה שזה אחד מהקרובי משפחה של האיש והטיל.
חכי. קים איל סונג חי בין השנים 1912 עד 1994. הוא ברח לסיביר במהלך הכיבוש היפני.
זה לא קורונה.
כן.
בדקתי.
בקיצור, הוא ברח לסיביר במהלך הכיבוש היפני, והתחנך שם בצל הקומוניזם. כשהוא חזר לקוריאה...
אנחנו אוהבים קומוניזם!
כן. כשהוא חזר לקוריאה, הוא חזר בעצם תחת הפלג הקומוניסטי לקוריאה. היה מישהו שהנהיג את הפלג הזה לפניו, ומהר מאוד הוא תפס את השלטון.
Of course.
של המפלגה הזו.
כל הכבוד.
כן, במסגרת פועלו...
איש עם שאיפות.
איש עם שאיפות מאוד מאוד גדולות. במסגרת פועלו בפלג השרמנטי...
השרמנטי? זה מה שרציתי להגיד.
עוד שרמנטי. השמרני. הוא הוביל הרבה... שברתי אותך. הוא היה שרמנטי, מה הבעיה?
אני ראיתי תמונות. שרמנטי הוא לא.
את בטוחה?
200%.
אוקיי. הוא היה מאוד שמרני, הוא הוביל הרבה פיגועי גרילה ביפנים, בתקופה בעצם שהוא היה כזה נער צעיר ויפה. הוא מאוד התנגד לתפיסה הקפיטליסטית כמובן, ראה בזה שורש הרוע, כמו הרבה קומוניסטים. הוא התחנך ברוסיה תקופה מסוימת, אז הוא למד כל מה שצריך.
כל הדברים החשובים.
ובלי קשר גם היפן דגלה בקפיטליזם, ויפן זה רע, אז אנחנו לא, לא אוהבים קפיטליזם, כי יפן עשתה את זה. כל מה שהיא עושה, everything you can do, I can do better. כזה.
רבוי.
כזה. אז בעצם...
שוק חופשי זה רע. ולעבור ממה שאת רוצה, ולהרוויח כמה כשאת שאת רוצה, זה רע.
נכון. אז...
ואת צריכה לעשות רק מה שהמדינה אומרת לך, הבאבי.
נכון. בשביל זה אנחנו פה, זאת אומרת, קומוניזם וזה, עוברים לגור בקיבוץ, זה לא בדיוק אותו קומוניזם, אבל כמעט. לא משנה.
לא, קיבוץ עובד כי זה תיאוריית מספרים קטנים. כלומר, יש דברים שעובדים כשזה מספר קטן.
אבל?
אבל כשאת אומרת למספר גדול.
זה בעיה?
זה בעיה, וזה לא עובד. ואנשים לא מבינים את זה. כאילו, גם הם לא הבינו את זה.
לא. עד היום הם לא מבינים את זה. עכשיו,
למה יש להם טילים עכשיו? והם מצלמים סרטים הוליוודיים.
כן, כל הכבוד להם. זאת באמת הייתה תקופת הזוהר של הקומוניזם, שדיבר הרבה... להרבה אנשים שחשו מדוכאים. למי שלא הבין, קים איל סונג, הוא סבא של המנהיג הנוכחי של צפון קוריאה, והוא באמת נחשב לנשיא והגנרל הנצחי של צפון קוריאה, ויש לו סוג של מעמד של אל. אנחנו ניכנס לזה תכף, אבל זה היה הבחור, וזה מה שהוא עושה בחייו. כל הכבוד לו, אבל תקשיבי. לבוא ולהחליט שעכשיו זה שלי, ולהצליח להחזיק את זה שלוש דורות.
אני אומרת, בחור עם שאיפות. מה דניאל סלוס אמר על היטלר? He was a motivated guy. About the wrong things, but motivated nonetheless.
בדיוק.
ובתרגום, כאילו, היה בחור עם הרבה מוטיבציה, לגבי הדברים הלא נכונים, אבל עדיין עם הרבה מוטיבציה.
כן, זה בטוח. אם היה לוקח את זה לדברים קצת יותר טובים, לך איתה דייפה אינו.
כן.
אי אפשר לדעת. הבחור השני שחשוב לנו להכיר, וזה בחור שפחות שומעים עליו, מי שלא מכיר את ההיסטוריה של קוריאה, זה בחור בשם איסנגמן. הוא חי בין השנים 1875 עד 1965. בתקופת שהותו בקוריאה, בתחילת המאה ה-20, היפנים רצו לכלוא אותו על בעצם פעולות שהוא עשה לשימור השפה הקוריאנית והתרבות הקוריאנית, ולכן הוא ברח לארצות הברית.
הגיוני.
שם הוא רכש השכלה, והתחנך בצל הקפיטליזם.
הוא מניצה.
כן, הוא משתייך לדור המייסדים, וכמובן מעדיף את השיטה האמריקאית.
ברור.
והוא בעצם אחד המייסדים של דרום קוריאה של היום. למה שניהם חשובים לנו בעצם? הם באמת
הם היו... הם יצאו לדול.
הם לא יצאו לדול, הם היו הבסיס וההתחלה למה שאנחנו מכירים היום כקוריאה הצפונית והדרומית.
וציפיתי לאיזה דו קרבות.
חכי. יש לציין, ואנחנו ניכנס לזה, שדרום קוריאה, למרות שהיום אנחנו רואים אותה כמדינה דמוקרטית, היא לא הייתה. עד בערך שנות ה-90.
אוקיי.
ואנחנו נדבר על זה, אבל זה שבצפון היו קומוניסטים, לא אומר שקומוניסטים דיקטטורים, לא אומר שבדרום היה יותר טוב. הרבה מאוד שנים.
סבבה.
כשאמריקה ורוסיה הגיעו לעשות סדר בחצי האי, הם חילקו את השטח לפי מי שהגיע איפה. רוסיה הייתה בצפון, אמריקה הגיעה לדרום, ושם הם כאילו בעצם פיקחו על העזיבה של יפן. הם חילקו באופן שרירותי את האזורי עבודה שלהם.
נהדר.
כי אנחנו לא חברים, ומלחמה קרה, ואנחנו לא נעבוד עכשיו ביחד.
כן,
אז בוא נחלק, עד לפה זה שלך, עד לפה זה שלי, כל אחד עושה סדר בגזרתו, והולכים.
אוקיי? כמו שהבריטים אמרו כזה, אני מעביר פה קו, זה פקיסטן, זה הודו, no fight.
no fight.
או no kiss, לא יודעת.
בדיוק זה. אז הם חילקו באופן שרירותי לפי קו רוחב 38, והם רצו שבכל צד תהיה בעצם עיר אחת גדולה מרכזית, בצפון יש קצת יותר שטח כי יותר קר וקשה שם במהלך החורף, אז כאילו כל עוד אנחנו עושים פה את הסידורים, זה האזור שלכם, זה האזור שלנו, הכל טוב ויפה. בגדול, עד היום, החלוקה של קוריאה הצפונית והדרומית מבוססת על קו רוחב 38, פלוס מינוס, הגבול זה עדיין אותו גבול שהרוסים והאמריקאים בעצמם יצרו.
נו, כמו...
הם חלק מהבעיה, you're part of the problem.
כמו הודו פקיסטן. עד עכשיו יש שם מלא מכות ודברים כאלה, בגלל שהבריטים פשוט אמרו, פה יש קו.
תתמודדו.
פה יש מדינה חדשה, פקיסטן עכשיו, לא התקיימת עד 1948, עכשיו את מדינה.
עכשיו את מדינה.
כזה,
תסתדרו.
זה ליטרלי מה שהיה.
אז זה פחות או יותר מה שקרה פה גם. אנחנו מדברות פה על בערך שנות ה-50, פלוס מינוס. עכשיו, המטרה היא כמובן לא הייתה מטרה של לחלק עכשיו את חצי האי לשתי קוריאות, אלא פשוט כאילו אנחנו עושות פה סדר, שתי מעצמות עושות פה סדר, ואחר כך תסתדרו, תהיו מדינה אחת, תחליטו מה אתם רוצים לעשות. עכשיו, כל מדינה באה עם שיטת הממשל שלה.
כמובן.
ולכן, בזמן שהאמריקאים עשו סדר, הם השאירו בעלי תפקידים קוריאנים ששירתו תחת השלטון היפני באותם תפקידים. כי זה אנשים שהכירו את העבודה.
כן, וכבר ידעו מה הלוז.
כן, יש להם ניסיון, הם יודעים מה לעשות. אז כאילו, למה שאני עכשיו אוריד אנשים מנוסים, כאילו אתם קוריאנים, אתם לא יפנים, למה שאני אוריד אתכם מהשלטון?
ואשיר אנשים חדשים עכשיו, זה מיגרנה.
כן, אתם יודעים מה לעשות. פשוט תמשיכו לעשות את זה עכשיו לבד, בלי יפן. הסובייטים, לעומת זאת, היו מאוד נגד כל הקוריאנים הבוגדים ששיתפו פעולה יחד עם היפנים, כמו שאמרנו. אז הם הדיחו את כולם מתפקידם.
ברור.
ומינו במקומם אנשים...
הדיחו זה מילה יפה להוציאו להורג. הדיחו אותם מהחיים.
הדיחו אותם מהחיים. ומינו במקומם אנשים קומוניסטים חסרי ניסיון מהפלג הקוריאני השמרני,
of course.
כל הפלג של קים איל סונג, שיהיה כזה בשלטון עכשיו תתמודדו. אז בעצם אחרי היציאה היפנית, שוב, בגלל המעצמות שבאו לעשות סדר, נוצר שלטון עצמי קוריאני מפוצל, שמבוסס על שתי שיטות ממשל שונות מאוד.
שלא חברות בשום
צורה
שהיא.
צורה. וכן, בעלי תפקידים בצפון לא מסכימים לעבוד יחד עם הבוגדים בדרום, ומתחילים ברור. לחשוש בעצם ממלחמת אזרחים. בשנת 1948, יוזם האום בחירות בקוריאה.
אנחנו אוהבים את השנה הזאת?
כן, אז אחלה שנה. היה המון קרה ב-48. המון קרה, היה אחלה כיף בעולם בתקופה
ממש.
הזאת.
ממש.
אחלה כיף, מלא חדשות. זה נכון, מלא חדשות. בקיצור, בבחירות שיזם האום זכה אי סנגמן, הבחור שבא מארצות הברית.
כן.
קים איל סונג לא ניגש לבחירות בכלל, כי מבחינתו עצם זה שהבחירות האלה הן לא קוריאניות אורגניות, אלא התערבות קפיטליסטית מבחוץ, זה זלזול, ברור. ואני לא מוכן ללכת לבחירות האלה.
ואתם לא תגידו לי,
בדיוק, אז הוא די מינה את עצמו.
כל הכבוד.
לשליט בצפון, בלי בחירות רשמיות.
כמה ביטחון עצמי הצריכה? אני ממנה את עצמי.
כן.
וזהו. זה,
כי ראש מפלגה, וכולם מפחדים ממנו, וזה בן אדם, תקשיבי, הוא היה בחור לוחמני, הוא היה בחור עם כוח, הוא היה גנרל שהוביל מלחמות גרילה מול היפנים, הוא יודע מה הלוז, ויש לו הרבה מאמינים, כאילו יש לו הרבה אנשים שמאמינים בו בשיטה שלו, ואומרים, סבבה, אתה תהיה השליט שלנו. אני זוכרת שדיברנו על זה בתואר, שכן הייתה, לפחות קים איל סונג טען, שהוא כן תכנן לעשות בחירות, בהמשך, שהם כאילו יעשו את הבחירות פנימית עצמם, וזה. בפועל הוא אף פעם לעשות את הבחירות האלה.
מאמינה?
בפועל זה לא קרה, ובאמת היום כל השושלת של השלטון הצפון קוריאנית הם עדיין צאצאים שלו.
ברור.
האמריקאים והסובייטים עזבו, כי סיימנו להוציא את היפנים, יש לנו לספר,
יש לנו בעיות משלנו.
דברים משלנו להתעסק בהם, כן. הצפון המשיך להתנהל באופן עצמאי, והדרום המשיך להתנהל כמדינת קוריאה, בלי לערב או לעשות כאילו שינוי תפקידים בבעלי תפקידים בצפון, כי כאילו אין שיתוף פעולה. הרבה אנשים התחילו לברוח מהצפון לדרום, בהתאם לתפיסות האידיאולוגיות שלהם.
בצדק.
כן.
מלא אנשים בורחים עד עכשיו מהצפון לדרום.
לא ממש, עכשיו זה יותר מורכב. תזכיר לי בסוף מדבר על זה.
לא, אנשים מאוד מנסים לברוח מצפון קוריאה.
אנשים מנסים לברוח מצפון קוריאה לא בהכרח לדרום.
לא, אני לא מדברת על דרום קוריאה. שאנשים מנסים לברוח
מצפון קוריאה. כן. אנשים היום מנסים לברוח מצפון קוריאה. אנחנו נציין גם איפה ולמה. אבל כאילו, טוב, נכנס לזה. בגלל שבצפון יש הרבה אזורים של עבודת כפיים, כאילו, מחרות וכאלה, האזורים האלה מאוד על גבול סין. אז הרבה אנשים מנסים לברוח דרך סין. יש אזורים בסין שהם כן משתפים פעולה עם צפון קוריאנים. אז אם תופסים אותך, מחזירים אותך. ואם מחזירים אותך, חבל עלייך.
בדיוק.
לא כדי לחזור.
לא.
אז יש הרבה אנשים מהצפון שמנסים לברוח, וחלק מגיעים לדרום קוריאה, חלק עוזבים בכלל לארצות הברית, כאילו מחפשים חיים חדשים לגמרי. פשוט פליטי מלחמה, הסן שלי, כאילו. פליטי מדינה מבקשים כאילו רפיוג' במקום אחר.
ראיתי איזה רעיון עם מישהי שהיא ברחה מצפון קוריאה, ברחו לסין. הם חיו כמה שנים בסין בתור, את יודעת, כאילו עבדו בזנות ודברים כאלה. סיפור מזעזע, משם הצליחו להגיע לארצות הברית. נראה לי גם כתבה ספר, כאילו בחורה צעירה, את יודעת, יותר צעירה מאיתנו, בת 20 ומשהו, ואני כזה, אומי גאד. שאני פעם הבאה אפקה שהחיים שלי קשים, כאילו כזה. מה זה מכניס אותך לפרופורציה?
כל מה שקורה בצפון קוריאה, זוועת עולם.
כן.
באמת זוועת עולם. אנחנו נדבר על זה קצת, אני חושבת. בסוף, אבל בואי רגע נבין גם מה קורה שם. איך כל, כאילו, איך באמת הגענו למצב הזה, רשמית. האמריקאים הסובייטים עזבו. הם המשיכו להתנהל כזה. בדרום בסבבה שלהם, הצפון עשו מה שהם רוצים, הרבה אנשים ברחו מהצפון לדרום, בהתאם לתפיסה שלהם, כי כזה, אם שיתפת פעולה עם היפנים, ואתה בצפון, אז יהרגו אותך, ואם אתה ממש שונא את היפנים, ואתה לא אוהבת איך שמתנהגים בדרום, אז אתה עובר לצפון, להיות אנטי. פה כאילו הייתה תקופה עדיין של מעבר מאוד חופשי. לא היה כאילו ביקורת על גבול.
לא היו גבולות כאלה.
לא היה, זה היה קוריאה, פשוט כל אחד בשטח שלו. אני מאמינה שבפיונגיאנג היה להם שם את השלטון של קים איל סונג, בסאול ישב אי סנגמן, ואתם תעברו בין לבין איך שאתם רוצים.
כן, טיילו.
טיילו. הרבה, כאילו אנשים גם הרבה עשו את זה כי הם לא רצו לעמוד לדין פשוט על הפעילות של מלאך הכיבוש היפני.
הגיוני.
עכשיו, קים איל סונג מאוד פחד להתחיל מלחמה ולהתחיל לכבוש באופן אקטיבי את דרום קוריאה, בלי אישור, מאבא, סטלין. כן, אי אפשר, צריך שאבא יתמוך.
נכון, חייב.
כן. אז הוא חיכה עד שאבא ייתן לו אישור, וברגע שבעצם רוסיה הצליחה לפתח נשק אטומי, ופתאום יש לה את הכוח השווה שהיה לארצות הברית ושיש לארצות הברית, אז קים איל סונג מקבל את האישור לכבוש את קוריאה בשנת 1950.
שמח.
כן, שמח מאוד. והצפון תופס את הדרום בהפתעה, בפלישה שהם בעצם לא ציפו לה.
אחלה יום ספורט.
אחלה יום ספורט. זה התחיל ב-25 ליוני, ומלחמת קוריאה נמשכה 3 שנים, מ-1950 עד 1953.
תענוג למנוע ששת.
כן. המלחמה גפתה מיליון הרוגים. ביניהם, כן, ביניהם קשה היה לומר, מיליוני הרוגים. לא היו יודעים מי חייל ומי אזרח, כי מלחמת אזרחים, וזו תקופה שכאילו לא ממש היה צבא מסודר ומבוסס, אז פשוט נלחמו עם מה שיש, המון ערים נהרסו. הצפון הצליח לכבוש כמעט את כל קוריאה.
וואו.
הם הגיעו בערך עד בוסן, שזאת עיר נמל ממש ממש בדרום האי, בדרום חצי האי, דרום מזרח האי. אבל באיזשהו שלב האמריקאים החליטו להתערב, והם עשו סוג של כמו, אני זוכרת את זה ממש מהתואר, את רואה כזה את כל חצי האי מתמלא בצפון, ואז מהאמצע באים עם מספריים כאלה.
עברית מינוס.
עברית ממש מינוס. באים עם מספריים, ובאינשון, שזאת בעצם איפה שעד היום יושב נמל התעופה הבינלאומי של קוריאה, okay. ליד העיר סאול, נוחתים שם האמריקאים, ממש חותכים את הכבישה, את הכיבוש באמצע. כבישה של כזה, שמן זית מעולה. קופצים שם באמצע וחותכים בעצם את הלחימה הצפון קוריאנית מהאמצע. בפיקוד בעצם של גנרל מקארתור, הם בעצם התחילו להדוף את הצפון בחזרה עד כמעט גבול סין. כשהם הגיעו לגבול בעצם סין הזהירה אותם שאם הם יתקרבו עוד זאת תהיה הכרזת מלחמה על סין, והם לא רוצים שסין יכניסו צבא שלהם גם לקוריאה. הרגע סיימנו כאילו לעשות שם סדר?
כן, כאילו בואו לא.
בואו לא, יש פה מספיק בלגן גם בגזרה של הסינים. אז האמריקאים נסוגו בחזרה לגבול של 38, לקו שמלכתחילה דיברנו עליו.
כן.
ומאותו רגע בערך המלחמה פשוט ברובה באזור הזה.
לג'יט.
כן, עד שבסופו של דבר הם פשוט הבינו שמלא אנשים מתים. ואנחנו לא מתקדמים לשום מקום, אז הם כאילו
פשוט הפסיקו,
הם פשוט עשו שביתת נשק.
אוקיי.
זאת אומרת, בפועל המלחמה עדיין מתקיימת עד היום. הם פשוט עשו שביתת נשק, הם לא הגיעו להסכמים. Indefinitely. הם לא הגיעו להסכמים, הם לא הגיעו לאיזשהו שלום, הם לא הגיעו לכלום. פשוט אמרו, טוב, די, 3 שנים התעייפנו, שביתת נשק, נדבר על זה עוד כמה שנים. כזה. בפועל הן לא באמת נלחמות היום, כן, הן לא הכי נחמדות אחת לשנייה, אבל הן
חיות כל אחד,
הן לא חברים, הן חיים בטריטוריה שלהם, אגב יש גם טיולים לגבול הזה.
לא צריך.
שאפשר להגיע לראות, לא, לא, אני לא הייתי עושה את זה, אבל עניין שלכם. 40,000 חיילים אמריקאים, 40,000 חיילים אמריקאים, לא קוריאנים, מתו על אדמת קוריאה.
אומי גאד.
במהלך המלחמה הזאת.
וואו.
כן. ועם זאת, עדיין מכנים אותה המלחמה הנשכחת של ארצות הברית, כי היא התרחשה בדיוק
כאילו בין... אני ידעתי שהיו חיילים אמריקאים שנלחמו באיזה מלחמה שם בקוריאה, אבל...
כן, the Korean War.
אף אחד לא מדבר על זה. כן.
לא מדברים על זה. כי תחשבי שזאת מלחמה שהייתה אמנם 3 שנים והייתה מאוד מאוד רצינית, אבל היא התרחשה בדיוק בין מלחמת העולם לבין מלחמת וייטנאם.
כן, אז כאילו וייטנאם ממש כזה...
כולם מדברים על וייטנאם.
תפסת הספוטלייט.
אף אחד לא מדבר על קוריאה.
כן.
אז באמת זה, קצת מרגישים שהמלחמה הזאת היא הייתה מאוד רצינית, וזה גם למה היה לי חשוב לעשות הפרק הזה, ואני חושב שאני כבר איזה שנה ומשהו מדברת על זה שאני אעשה את הפרק הזה, כי מלחמת קוריאה הייתה מלחמה מאוד קשה, זה הייתה מלחמת אחים בסופו של דבר.
כן.
בסופו של היום זה מלחמת אזרחים, מלחמת אחים, המון אנשים מתו, המון ערים נהרסו, המון אמריקאים מתו, וכאילו לא מדברים עליה מספיק, כי כאילו היו מלחמות יותר חשובות ממך, כזה.
יופ. בגלל זה אגב גם האמריקאים בין היתר, גם בגלל וייטנאם, גם בגלל קוריאה, לא ססים
להתעסק.
לשלוח נגיד עכשיו חיילים ודברים כאלה נגיד לעזור לאוקראינים.
כן, כאילו ראינו כמה אנשים שלנו מתו.
כן, פחות.
כן, אז כבר פחות באופנה לשלוח חיילים של חלמות במדינה אחרת. אחרי בעצם הסכמי שביתת הנשק, ירד מסך הברזל על הגבול בין הקוריאות, וזה משהו שקרה אוברנייט. זאת אומרת, אם עכשיו בעלך נסע לצפון, לא יודעת, לצורכי מלחמה, לצורכי, לא יודעת, עבודה, לצורכי
whatever. או נתקע שם בתור חייל, הוא נתקע שם.
לא, זה יכול להיות נתקע שם בתור חייל, זה יכול להיות נסע לבקר משפחה, זה יכול להיות המון המון דברים. בין לילה ירד מסך הברזל, ומי שנשאר, מי שהיה בצפון, מי שהיה בדרום, נתקע שם.
נהדר.
אני זוכרת ש...
זה כמו שקרה בגרמניה, שבין לילה כאילו ברלין חצויה לשתיים.
כן.
ואם נתקעת בצד הלא נכון של ברלין, בסה.
זהו. כאילו משפחות ממש הופרדו והתפרקו. אסור היה להעביר אינפורמציה במשך שנים. את לא יכלת לדעת אם קרובה משפחה שלך חיים או לא, בצד השני, בקטע כזה. אני זוכרת שראינו במהלך התואר איזשהו סרט שדיבר על זה, וממש אנשים ניסו לברוח... זה כאילו הסצנה הראשונה של הסרט הזה, זה ממש כאילו יודעים שהמלחמה הולכת להיגמר, ואנשים ניסו לברוח, ובעצם מהצפון לקחו איזושהי סירה לדרום, וכזה משפחה מנסה לברוח, והילד מחזיק את אחותו הקטנה. ואז בתוך כל ההמולה והבלגן, הוא מאבד אותה. אז אבא אומר לו, תלך אתה, אני הולך למצוא את האחות הקטנה, אני אצטרף אליכם. והוא לא הספיק להגיע, והסירה יצאה, והאבא והילדה נשארו מאחור. ואני לא זוכרת איך קוראים לסרט הזה, אני צריכה אולי לחפש. אבל כאילו במהלך כל הסרט הזה הם דיברו עד בעצם, שתכף ניכנס לזה, עד בעצם שעשו את המפגש משפחות, הרבה מאוד שנים אחרי זה.
כן.
הילד הרגיש כל כך רע עם זה שהוא לא ידע מה קרה לאחותו. כאילו גם אבא שלו, כן, אבל כן. בעיקר אחותו כל כך הרבה שנים הוא לא יודע אם היא חיה או מתה. ואז כשהתחילו לעשות את המפגשי משפחות, התחילו להעביר אינפורמציה. כדי לנסות להבין אם יש לך קרובים בחיים בצד השני. ואז הם בעצם גילו שלא רק שהוא מצא את אחותו, היא הצליחה לברוח מצפון קוריאה כשהתבגרה, והוא הצליח למצוא אותו בארצות הברית או משהו כזה. זה כאילו סרט סופר מרגש, זה לא דוקומנטרי או משהו, אבל זה כאילו מראה את כל הסיטואציה הזאת באותם שנים. אז באמת עד שנת 2000, לא היו יחסים דיפלומטיים אמיתיים בין המשפחות. כן, אתה חתול. ביוני 2000 התקיים מפגש היסטורי בין קים ג'ונג איל, שזה הבן של קים איל סאן, לבין נשיא קוריאה בזמנו, לא כתבתי את השם שלו, לא קריתי. והם הסכימו על מפגשי משפחות בין הצפון לדרום, כמו שאמרנו.
כן.
צפון קוריאה מסרה נתונים על, על בעצם קרובים שמחפשים משפחות בדרום, והתחילו איזשהו פרויקט איחוד משפחות קרוב לגבול.
כן.
בהמשך היה דיון על כזה אפשרת היחסים, ללא התערבות של, כאילו של המעצמות החיצוניות, פתיחה של אזורים מפוזרים למפעלי יונדאי וכאלה.
אוקיי.
מדרום קוריאה בצפון קוריאה.
איזשהו סוג של שטאפ.
סוג של שטאפ, אני גם אסביר למה הם, צפון קוריאה התקררה קצת בקטע הזה, אבל באמת הם רצו כאילו באזור ספציפי שנקרא קסונג, להקים קצת יותר מפעלים, כי בדרום קוריאה בתקופה הזאת כבר היו מפעלי צ'בול, אנחנו נדבר על זה, אבל כאילו המפעלי ענק של כזה LG, כן. סמסונג, זה כאילו צ'בול נחשב, כל המפעלים העשירים האלה. והם רצו, כאילו, והצפון קוריאה, הם היו בתקופה ממש לא טובה. כי הייתה שם בצורת, ומאוד קר.
לא שעכשיו הם בתקופה טובה.
לא, אבל זה היה תקופה שכאילו אנשים פשוט מתו מרעב.
זה מין קטע כזה של קומוניזם, שמתי לב. הם מאוד אוהבים למות מרעב.
זה באופנה, כן. הייתה איזושהי...
קרה ברוסיה, בסין, צפון קוריאה.
כל מה שאת יודעת. כל מה שהוא זה. הייתה ציפייה בעצם להמשך של הפשרת היחסים אחרי הבקשת המשפחות הראשונה הזאת, אבל שוב היה איזושהי התקררות. אחר כך השיחות האלה חודשו שוב בשנת 2013, ב-2014 עוד פעם היה איחוד משפחות. האזור הזה של קסונג של המפעלים נפתח ונסגר לאורך השנים, בהתאם למצב הדיפלומטי בין המדינות. בצפון קוריאה, אחרי בעצם ההפרדה המוחלטת, כל הדתות הוצאו מחוץ לחוק.
כמובן.
לא,
אסור כאילו, דתות בקומוניזם.
קומוניזם, כן, אסור. נצרות נתפסה כשיתוף פעולה עם המערביים.
ברור.
היו הרבה נוצרים שניסו לברוח, בעיקר כי גם אם אתה צאצא לנוצרי, ואתה לא נוצרי בעצמך, כי לא מגדיר את עצמך נוצרי, הם היו סובלים מהאפליה בחיי היום-יום שלהם, נטו על זה שההורים שלהם היו נוצרים לפני המלחמה.
מהמם.
הם לא יכלו להתקבל לאוניברסיטאות טובות, הם לא יכלו לגור בפיונגיאנג, בעיר הבירה. הם בדרך כלל הופנו לעבודות כפיים בתנאים קשים כמו במחרות, וכמו שאמרנו, משם היה מאוד נוח גם לברוח לסין.
כן.
לא קל, לא קל, אבל...
ברור שלא קל, אבל האופציה קיימת.
כן, זה או כאילו על החיים ועל המוות, הסן שלי זה בדיוק, זה כן. זה החיים ועל המוות, כי ככה אתה תמות, או שתמות פה במכרה, או שתמות שתנסה לחזור את הגבול, או שתשרוד. מה עדיף?
אלוהים יודע, מנסה.
כן. התפיסה בצפון הייתה שקים איל סונג, הגנרל הראשון של צפון קוריאה, יש לו מעמד אלוהי, בכל בית, בכל שטח ציבורי צריכה להיות תמונה שלו. וכיום אחרי שמת בעצם הבן שלו קים ג'ונג איל, אז גם התמונה שלו צריכה להיות בכל בית. הבן שלו נתפס כמשיח, פיון יאנג היא בעצם גן עדן עלי אדמות.
ברור, כן כן.
אין הסבר הגיוני אחר.
בואי נעבור לשם.
כן, ממש.
זה גן עדן האבוד עלי אדמות.
לא.
אבל אמרו.
אבל אמרו. אנחנו מאמינים לצפון קוריאה עכשיו?
כן, 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 כי הם אמרו. זה המשיח וגן עדן עלי אדמות, תתרכזי. הרגע אמרת את זה, את לא מרוכזת. זה פה, בסיכום שלך.
זה פה בסיכום שלך, נכון. מה שהם עוד עשו, בגלל שאין דת, הם הקימו אידיאולוגיה, שנקראת בעצם ג'וג'ה, משהו כזה, ג'וג'ה, משהו כזה. האידיאולוגיה הזאת היא כמו דת לא רשמית. זאת אומרת, יש לך סמלים, יש לך סוג של פולחן שגורם לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, שאת יותר טובה מאחרים. הם מנסים לשכנע את הציבור לחיות בדלות, כי א', אין כסף במדינה, וב', כאילו זה מאוד
גזירי. תראה, אנשים חייבים להאמין במשהו תמיד.
נכון.
גם אם את מגדירה את עצמך בתור אתאיסטית, את עדיין מאמינה באיזה משהו שאפשר להגדיר את זה כאילו מקביל לדת.
נכון.
יש לך איזושהי אידיאולוגיה שאת מסתכלת עליה כאילו סוג של באמת דומה לדת. אז את לא יכולה לגמרי להגיד לאנשים, אוקיי, את מתאיסטים עכשיו,
כן.
כי אז מה? אז את ממציאה איזה כאילו חלופות, יש אנשים שהם מתאיסטים לחלוטין, אבל הם התייחסו לאמונות הפוליטיות שלהם, כאילו זה כמו דת.
זהו, אז פה מה שהם בעצם עשו, הם בנו להם את האידיאולוגיה שלהם, שעל סמך זה הם מחנכים את הציבור. אז קודם כל לחיות בדלות הגיוני, כי אין כסף
אין.
במדינה.
אין כלום.
האדם במרכז אין אלים, מלבד השליט העליון כמובן.
Of course.
תפקיד הציבור הוא לקדם את הרעיונות של השליט, וטבע האדם הוא להיות חלק מעצם, להיות חלק מאורגניזם קבוצתי. אממה, המקור של זה בעצם, שהוא מאוד קומוניסטי וסוציאליסטי, נמחק, שרפו ספרים וכל זכר לקומוניזם, והיום מלמדים ילדים בצפון קוריאה שקים איל סונג היה זה שהגה את הרעיון הזה בעצמו. סם, לבד.
כל הכבוד.
כל הכבוד לו.
אישה גדולה וצמחית.
אישה גדולה וצמחית. לא רשמתי את זה בתחקיר שלי, אז אני כן אציין את זה, שהסיבה למפגש המשפחות וכל מה שאמרנו שקרה בשנת 2000, זה בעצם כי באמת הייתה בצורת מאוד קשה בצפון, ושוב אנחנו מדברים על אזור מאוד קר.
כן.
ואנשים מתו מרעב, ולא היה להם, אין להם סחר, ואף אחד, אין להם הסכמי סחר גם עם אנשים יותר מדי.
ואף אחד לא מדבר איתם. וברית, הסינים כן.
הסינים כן, וברית המועצות נפלה. אז אין לך גם תמיכה של ברית המועצות.
נכון.
והמצב של המדינה מאוד מאוד, כמה שהם לא רצו לפרסם את זה, היה ידוע שהמצב של המדינה מאוד יידרדר. והסיבה שהם פנו לדרום קוריאה ואמרו, בואו רגע נעשה יחסים פנימיים שלנו.
ננסה לפתור. איש בערך.
בוא נגיע לאיזשהו הסכם, כן. אנחנו ניתן לכם לראות את המשפחות שלכם, אתם תעזרו לנו להקים מפעלים באזור שלנו, כדי להעלות את הכלכלה ובעצם לעשות קצת סחר לתוך המדינה, כי זה היה נטו עניין הישרדותי, ואז ברגע שהמצב טיפה התאזן, אז עוד לא פעם צריך. זה התקרר, ואז עוד פעם חזר, אז כאילו זה כן. כל היחסים ביניהם. זה הסיפור של צפון קוריאה, בגדול. היום יש לנו את הנכד, קים ג'ונג און, שהוא השלישי לנצר הזה. קים ג'ונג און צץ, אם אני לא טועה, קצת לפני שקים, איך קוראים לו? קים ג'ונג, קים ג'ונג איל.
יש לו את הקים הראשון.
הקים הראשון זה קים איל סונג.
זה ה-founding father.
נכון.
אחר כך יש לנו את קים השני.
קים ג'ונג איל.
ועכשיו זה קים השלישי לשמו.
השלישי לשמו. קים זה שם המשפחה שלהם.
כן, כן.
אז קים ג'ונג איל, קצת כמה שנים לפני שהוא נפטר, פתאום הוא צץ מאיפשהו, משום מקום, הוא הביא את הבן שלו, קים ג'ונג און, שהתחנך באיזה פנימיה בשוויץ, ולמד קצת תרבות מערבית. הציבור מאוד הופתע לגלות שיש לו בן, כי פשוט הם לא חשפו אותו יותר מדי, פשוט הוא צץ משום מקום.
נהדר.
גם אשתו אגב צצה משום מקום, פשוט כמה שנים לפני שהוא נפטר. והוא הכריז על הבן שלו בעצם כיורש שלו.
Of course.
אחרי מותו. יש עוד כמה בן, יש שם עוד כמה ילדים במשפחה הזאת. אחד מהם, אחד זכר, נרצח כנראה בעקבות, כאילו, על ידי אח שלו.
קורס.
אח שלו
השליט. כל כך ימי ביניים.
כן, אז הוא כנראה נרצח ב-2016 על ידי קים ג'ונג און, כי היא כנראה איום לשלטון, whatever. יש שם עוד איזושהי בת שהייתה מעורבת גם.
יש לו איזה אחות שהיא הייתה במימים מלא זמן.
זהו, יש לו איזושהי אחות, אני לא משדעת מה הסיפור איתה, לא יותר מדי עקפתי, אבל זה כאילו
בגדול. היא פשוט הייתה במימים, כולם אמרו איזושהי כוסית או משהו כזה.
כן, הוא לא ממש.
לא, הוא לא, אבל היה זה מלא מימים.
כן. אז אני די בטוחה שאם אני זוכרת נכון, קים ג'ונג איל נפטר בסביבות 2013-2014, משהו כזה, יכול להיות שאני טועה. ואז בעצם הבן שלו עלה לשלטון, והוא שם עד היום. מבחינת הדרום, אמרנו שלא הכל היה rainbows and sunshines מהרגע שבעצם נגמרה מלחמת קוריאה. ב-53 אחרי סוף המלחמה, אי סינגמן מתבסס שוב כהנשיא של דרום קוריאה, והוא מבסס דיקטטורה צבאית שנמשכה עד בערך 1988.
מושלם.
תכף נדבר גם מה קרה שם. דיקטטורה, משטר צבאי, השלטון שלו כאילו לא היה דמוקרטי בשום צורה. ארצות הברית ורוסיה נזגו מקוריאה, אבל כן השאירו הרבה בסיסים צבאיים בשטח שלה. דרום קוריאה לעומת הצפון ראתה את עצמה כמאוד עצמאית, אבל כאילו מצד אחד, אבל, כן. אבל היא לא אמרה לא לסיוע של כאילו המעצמות של ארצות הברית.
אפשר להבין את זה, כאילו אם מציעים לך סיוע וכסף הזה, למה שתגידי לא?
נכון. המצב של המדינה מן סתם היה על הפנים אחרי המלחמה, הרבה חורבן, אז בעצם כדי להתרומם הם נעזרו בארצות הברית כדי בעצם לעמוד על הרגליים אחרי מלחמת קוריאה.
הגיוני.
בשנות ה-60 הם התחילו לאט לאט להתבסס, להקים יותר מפעלים, מאוד דומה גם למה שקרה ליפן, הם התחילו לבנות את המפעלים ואת החברות הטק שלהם, כל הצ'בול, כל החברות הענקיות. הם רצו כן להילחם בנרטיב היפני שקוריאה לא יכולה להיות עצמאית, זה מה שהם טענו בתקופת הכיבוש, אז היה להם חשוב להוכיח אחרת שהם יכולים.
כל הכבוד.
הם יכולים לבד.
הם יכולים להיות נשים גדולות וצמחיות.
הם יכולים לגמרי, אז הם פשוט התחילו באמת לבנות את עצמם. אבל קוריאה של אחרי המלחמה...
את רואה, זה מה שקורה כשהמוטיבציה שלך הולכת למקומות הנכונים.
זה בדיוק זה.
אז את מקבלת גלקסי S20.
נכון. בדיוק זה.
מקבלת איפור, מקבלת BTS.
מקבלת BTS. זה חשוב.
היו הרבה, יש הרבה נשים שיהיו מאוד כאילו שמחות לקבל BTS.
אני בטוחה. אני בטוחה. קוריאה של אחרי המלחמה הייתה מאוד ענייה, עדיין. הרבה שחיתות, הרבה חוסר שוויון.
ברור.
עדיין משטר צבאי, אז לא היו הרבה זכויות, היה עוצר על המדינה, הייתה צנזורה נורא קשה על המדינה. בשנות ה-60 לאנשים נמאס מהשלטון של אי סינגמן, התחילו מהומות, בעיקר מהומות של סטודנטים, וסטודנטים היו אלה שהובילו את רוב המהפכות והמהומות במהלך השנים הבאות.
יש על זה קצת בנגיעות, ממש, בפרק של Explained, שמדברים על קיי-פופ, אז יש לך קצת לפני שמתחילים לדבר על... למה קיי-פופ כל כך תפס כאילו עכשיו, בעשר שנים האחרונות, שמדברים לך על איך הייתה המוזיקה הקוריאנית לפני, שנות ה-70, שנות ה-80, שהכל היה מאוד...
מסורתי.
לא מסורתי, אלא המון שירים של כזה, להלל את מדינת קוריאה, וכמה אנחנו מדהימים, וכמה אנחנו נפלאים, בדומה לשירי החלוצים שלנו, בתקופת היישוב, כאילו כשמדינת ישראל רק הוקמה, אז...
כן, fun fact, כל הגל הזה שנקרא...
זה סופר בנגיעות, כן? כן, אבל כן. כאילו אפשר לראות את זה, זה מעניין, כי הם משמיעים ומראים את כל הדברים האלה.
זהו, אז fun fact, כל מה שקשור לקיי-פופ, ההליו, כל הגל הזה של בעצם הפופולריות הקוריאנית הזאת של הקיי-פופ, התחילה בסביבות שנות ה-90, הלהקות הקוריאניות, הלהקות בנים הקוריאניות הראשונות, HOT ודברים בסגנון הזה, התחילו בשנות ה-90, אנחנו תכף נגיע גם מה קרה בשנות ה-90. אבל שם זה התחיל, וכאילו שנות ה-2000 היה מאוד חזק קיי-פופ, כאילו בואה פרצה כבר בתקופה הזאת, גם ביפן אגב, גם בקוריאה, גם בסין, מסכנה, היא הייתה שרה, עושה את אותו שיר בשלוש שפות.
בשלוש שפות, כן, כן.
אז בואה,
אני נגיד הייתי בטוחה השנים שבואה יפנית, עד שפתאום אני כזה, היא לא.
אני פעם ראשונה שמעתי אותה, שמעתי אותה ביפנית. ובואה זמרת נהדרת, אתם חייבים לנסות, B-O-A, אבל היא כן, הרבה שנים הייתי בטוחה שהיא יפנית, ואז גיליתי שלא. אבל הרבה מהגל הזה של הקיי-פופ התחיל באמת בסוף שנות ה-90, והתחזק מאוד בשנות ה-2000, והיום יש לנו את BTS.
כן.
ואני מרגישה מאוד סקנה, כי אני התחלתי לשמוע קיי-פופ איזה 2008-2009.
וואו. אנחנו כאלה סקנות.
ממש. אנשים היום מתלהבים על BTS, ואני כזה, אני יודעת מי היה הסבא של BTS.
כאילו, אני חלפתי קידומת לפני חודש. עוד לא לפני חודש אפילו. Jesus Christ, תמשיכי.
לא משנה.
זה שאני קלה פה לדיכאון.
אז אמרנו, 1960 התחילו מאומות סטודנטים, נותרו אחריהם המון המון הרוגים, שימו אותם בכל מיני כזה מרידות עם הצפון, קשר לצפון, whatever. המצב של המדינה, האשימו את הממשל מאוד על זה שהמצב של המדינה לא השתפר, עשור אחרי שהיפנים עזבו, כי כאילו, היפנים לא פה 10 שנים, מה עשית?
כן.
כאילו, כי הצ'בול התחיל קצת אחרי שנות ה-60. אז בוא. כאילו, זה ממש 1960, נגמרה המלחמה, עברו 7 שנים מאז מלחמת קוריאה.
מה קורה, לוס? חברים?
כן, כאילו, אחי, מה נשמע?
בזמן הזה ישראל כבר הספיקה לעשות 7 מלחמות, חברים. 7 מלחמות ולבנות את עזריאלי, הלו.
איפה הייתם כל הזמן הזה? אז בסוף באמת איסטנגמן התפטר, והוא סוג של הגלה את עצמו להוואי.
הגלה את עצמו. אני רוצה גם להגלות את עצמי להוואי.
הסיבה העיקרית שהוא הגלה את עצמו להוואי.
בוא נגלה את עצמנו למלדיבים.
הסיבה שהוא הגלה את עצמו זה כי אם הוא היה נשאר בקוריאה, הוא ככל הנראה היה נשפט בגין שוחד. אז הוא ברח להוואי, ושם הוא חי עד סוף ימי חייו. אני מצמצמת את כל ההיסטוריה של דרום קוריאה לכדי כמה פסקאות, אבל בגדול, בשנים שאחרי בעצם שאיסטנגמן התפטר ב-61, עדיין התנאים בקוריאה היו יחסית קשים, אבל התחילו לאט לאט להתקדם ולצבור יותר הון, עם ההקמה של חברות כמו LG, סמסונג וכו. מצד שני, עדיין הגבלות...
יונדאי קיה.
יונדאי, כן, בדיוק. ומצד שני, עדיין היו הגבלות, עדיין הייתה דיקטטורה, עדיין היה חוסר בזכויות, עדיין היו מחלוקות בין הצפון לדרום, עדיין היה חוסר בחקיקות רווחה, אנשים היו עובדים המון שעות, היו כאילו קוראים את עצמם כדי לקדם את המדינה, אבל את עובדת שעות לא נורמליות, אין רווחה, אין כאילו הפסקה, אין החצי שעה הפסקה.
לא היה בפעם.
בשנות ה-80, הגיעה נקודת משבר מאוד מאוד משמעותית, עם, כמו שאמרנו תמיד, הפגנות סטודנטים.
Of course. סטודנטים האלה, רק בעיות.
האמת שכל הכבוד להם, הם הפגינו באופן כללי לאורך כל השנים, אבל...
רק בעיות, תתרגזי.
רק בעיות. אבל המצב ממש ממש החמיר, אחרי השינויים שלטוניים שקרו, מי שבא אחרי איסטנגמן וכל מיני כאלה, עדיין דיקטטורה צבאית. בפועל, תמיד הייתה תקווה שהדמוקרטיה מעבר לפינה. זאת אומרת, אנחנו חיים במצב הממשלתי הזה, בגלל מצב חירום, ועוד מעט זה ייגמר ונעבור לדמוקרטיה. Mm. זה מה שתמיד, כאילו, הורגש.
Okay.
אבל כל פעם זה לא הגיע. כאילו, כי תחשבי שאת מדינה קפיטליסטית, את מאוד כזה מערבית, את מאוד חברה של ארצות הברית, אבל את עדיין בעוצר צבאי. וכל פעם שזה לא הגיע, זה כאילו היה עוד יותר ועוד יותר מעצבן את הציבור.
בצדק.
כן. בשנת 1980 הייתה תסיסה בעיר שנקראת קוואנגג'ו. התסיסה הזאת הייתה על רקע של חוסר במשאבים בעיר, היא הייתה נורא ענייה, לא הוקמו במפעלי צ'בול כאלה ואחרים כדי לקדם אותה.
לא יש שירותים בתוך הבית.
לא יש שירותים בתוך הבית. וכחלק מהתסיסה...
אני יכולה להבין את התסכול.
כחלק מהתסיסה הזאת, בעצם סטודנטים נכנסו לאיזשהו מאחז צבאי בתוך העיר, לאיזשהו בסיס או whatever שהיה שם. בעצם כבשו אותו, סוג של את המאחז הצבאי הזה, והכריזו על עצמאות של העיר, של העיר קוואנגג'ו.
נו, זה דומה למה שדיברנו עם אוקראינה, שכל הזמן אמרו להם, ההתקרבות שלנו למערב היא עוד רגע פה, מעבר לקיר, עוד שנייה, ואז בסוף מתקרבים לרוסיה, ואז התחילו לך מאומות בכיכר המרכזית שלהם.
כן, כזה. בקיצור, אז הם נכנסו בעצם למאחז הצבאי הזה, והם הכריזו על עצמו. עכשיו, אנשים היו עומדים מול תותחים ונשקים, בידיעה שיהרגו אותם.
יופי.
אבל בקטע שלא ממש היה, כאילו זה לא שלא היה אכפת להם, אבל הם העדיפו שההיסטוריה תדע מה קורה שם, ומה קורה בקוריאה ובאופן כללי. זה אמרו כאילו, אני אמות, אבל זה יירשם בספרי ההיסטוריה, וכולם
יגידו את זה. מסורים למטרה.
כזה. עכשיו, יש הרבה, כאילו, שוני בין מה שהממשלה מדווחת, לבין מה שאנשים אחרים אומרים שקרה בקוואנגג'ו. הממשלה טוענת שהיו שם בערך 200 הרוגים.
אוקיי.
בפועל, כאילו, בגלל שאין הוכחה חד משמעית למספר הרוגים, בפועל יש משפחות שטוענות שהיו שם מעל 2,000 הרוגים. בעיר אחת,
וואו.
על מרד סטודנטים. הממשל...
מאוד ציני מצידם.
מאוד. מה שבעצם קרה זה שהממשל העלים הרבה גופות כדי לצמצם נזקים, כדי שלא יעשו מזה עכשיו סיפור מטורף.
בטח. זה כמו הרוסים שהם מסתובבים עכשיו עם קרימטוריום כדי כן. לשרוף...
שריות.
שריות.
אז,
שחיילים. ואז אומרים נהדר.
אז בעצם ב-2019 בערך מצאו קבר אחים באזור הזה עם בערך 40 גופות.
וואו.
כאילו בקטע של כמה הם היו מחביאים גופות. זה רק מוכיח כמה הממשל בעצם ניסה להיפטר שלא ידעו מה הלך שם בפועל.
ברור.
ההפגנה הזאת הושתקה, זה היה בשנת 1980, היא הושתקה פלוס מינוס, זאת אומרת, היו אנשים שידעו, היו שפחות, הרבה משפחות לא רצו להגיד שום דבר, כי הם פחדו ממה שיעשו כן. להם. אבל זה הושתק עד 1987 בערך.
וואו.
כדי לנסות לצמצם נזקים. וניסו, כאילו הממשלה ניסתה להפיל את המרד הזה בעצם על מרגלים מצפון קוריאה. 40 ברור. מרגלים מצפון קוריאה, בהודעה רשמית, זה כן. מה שקרה שם, כמובן. והם אלה שהביאו את זה. בולשיט וכסתח. ב-87 הבינו בעצם, ידעו מה קרה בקונגג'ו, ועוד פעם התחילו הרבה הפגנות ומאומות, כי הדמוקרטיה עדיין לא מגיעה לדרום קוריאה.
והם רוצים.
אז בעצם למה התחילו למנף את זה עוד פעם ב-87? זה כי ב-88 הייתה אמורה להתקיים בעצם האולימפיאדה בסיול, והם כאילו רצו למנף את זה כדי שהוועד העולמי שכולם ידעו על המאומות, על הבלגן, על כל מה שקורה בקוריאה.
כן, כי אולימפיאדה זה דבר שהוא מאוד מיינסטרימי וכולם רואים.
ובינלאומי, כן. אז התחילו עוד פעם לעשות מלא הפגנות, מלא דברים ברחובות של סאול. הוועד האולימפי אמר שאם המצב לא יירגע, הם ידחו את האולימפיאדה. חלק מהקטע של האולימפיאדה גם ב-88 הייתה גם כדי סוג של לתת לקוריאה את זה של הדמוקרטיה, כאילו לתת להם את
כן.
הנה אתם חלק
מהעולם,
והכל שמח. בקיצור, בגלל שאמרו שידחו את האולימפיאדה, זה עוד יותר נתן אור ירוק למפגינים, להגביר הילוך של הפגנות, כי הם אמרו, בעייתי לראות בנו.
כן, כאילו, כי זה כולם רואים.
כולם רואים, כל
It's
העיניים.
It's on national TV.
כן, כל העיניים עלינו, ואם עכשיו כאילו יראו בנו ברחובות, אז כולם ידעו.
יפ, זה דרמטי.
זה ממש דרמטי. בקיצור, האולימפיאדה התקיימה ב-88 כרגיל, הפילו את השלטון בעצם שהיה קיים, היה שם כל מיני תהליכים, לא נכנסת לזה, הרבה פוליטיקה, ב-93 נבחר...
דברים המעניינים היא לא נכנסת.
נו.
תמשיכי.
ב-83 נבחר נשיא חדש בבחירות שבוצעו בעצם בחירות דמוקרטיות, שהיו עד היום אנשים נורא פחדו גם כאילו מהבחירות, כי חשבו שמצלמים אותם וכאלה, אבל פה באמת היו סוף סוף בחירות כמו שצריך.
כל הכבוד.
נבחר בחור בשם קים יונג סאם, שהוא היה חלק מהמנהיגים של ההפגנות של שנות ה-80.
הוא מניצה.
זה פעם ראשונה בעצם שנבחר נשיא שלא היה גנרל צבאי, לא חלק מהמשטר הצבאי, ולא
סתם
כזה.
סתם בחור.
בחור שבא להפגין ובא לעשות שינוי.
כל הכבוד.
בא להביא את השינוי באמת.
הביא את ממשלת השינוי, סליחה.
בדיוק זה, בדיוק זה. הוא הכניס לכלא הרבה אנשים שעומדו לדין על טבח קונגג'ו.
כל הכבוד.
ובשלב הזה קוריאה סוף סוף התחילה את הדמוקרטיזציה שלה. ואז אמרנו, התחילו כל הקייפופ וכל ה... התחיל להיות שמח.
הוא הכניס לכלא את אלה ואלה ואז התחיל קייפופ. אחלה.
תראי, בערך. אז כאילו, יש הרבה מה לספר ויש הרבה מה להגיד, ואפשר להיכנס לעוד הרבה דברים שקרה בשנות ה-70 בדרום קוריאה וכל מיני כאלה. רציתי בכל זאת לצמצם.
כן.
אבל מאוד היה לי חשוב, אם עכשיו באמת יש לנו את הפרק על מלחמת וייטנאם, שיצא שבוע הבא בשני חלקים ככל הנראה, היה מאוד חשוב שנעשה איזשהו ריקאפ. למה קרה לפני, מה קרה באזור, מה היה באסיה.
וזה גם משהו שבאופן כללי לא מלמדים, אנשים לא יודעים.
לא, אנחנו לא מדברים על זה, כי זה לא שלנו.
כן, אם היה שם יהודים היינו יודעים,
כן.
כמו שאמרנו.
אם היה שם בית מקדש,
זה היינו יודעים. וגם את זה אנשים בקושי יודעים.
זה גם נכון, אבל זה השתי שקל שלי על ההיסטוריה של יפן, קוריאה
ועוד מעט ילדו על ההיסטוריה של וייטנאם.
כן, שזה דווקא אני לא יודעת מה קרה שם, תרם דבר, אמרתי לכם, מכירה קצת
תמונות. אין לי מושג, גם יואב ביקש שאנחנו לא נחקור ולא נלמד ולא כלום, שנהיה מופתעות.
אם אני לא צריכה לחקור, אני לא חקור, אני לא בעונש.
כמו שאמרתי, זה כאילו חודש שלם שאני לא עושה תחקיר, זה מושלם.
כן, יאללה,
תהיו חזקים, לכו תאזינו קצת לקייפופ.
כן.
זה לא רע.
זה נחמד מאוד. לא רק BTS, יש קייפופ יותר טוב מ-BTS, אבל בסדר, אל תריבו איתי, don't fight me.
וזהו, תעקבו אחרינו בכל הרשתות החברתיות.
תרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ובכל שאר המקומות.
כן, ואנחנו נעלה גם כל מיני דברים, כאילו עכשיו על הפרק קוריאה בקבוצה, כי יש דברים מצחיקים שאפשר לעלות על צפון קוריאה, כי פשוט מים.
כן, תזכירו לי, אני אעלה פרק על H.O.T. H.O.T. זה היה להקת קייפופ בין הראשונות שהוא כמו אי פעם. אז תראו מה היה קייפופ אז והיום.
וזהו, תהיו חזקים. אל תמותו.
ביי.